מסכת שלפנינו, אחת מהמסכתות הכי חשובות שיש, מסכת קינים. ולמה אני הולך כל כך רחוק להגיד שזה אחת מהמסכתות הכי חשובות שיש? בסך הכל 3.5 דפים. וזה לא אני אומר את זה. בבית המקדש היו 15 ממונים. ככה כתוב במשנה מסכת שקלים, זה מובא בדף כ"ב בית עמוד א'. מובא שם כל אחד על מה הוא היה ממונה, בית גרמו, בית אבטינס, מעשה לחם הפנים, מעשה הקטורת. מובאים שם רק הדברים המאוד מאוד חשובים, העבודות שצריכים בשבילהם יכולות מיוחדות. ומבין ה-15 הממונים, יש רק אחד שהמשנה מרחיבה שלא כדרכה. המשנה בדרך כלל חוסכת על כל מילה שכתובה, על כל אות. והיא כותבת דברי שבח על החוכמה הנשגבה שהייתה לאותו ממונה על הכינים. המשנה כותבת פתחיה על הכינים. וזה נראה כאילו שאדם שקוראים לו פתחיה היה ממונה על הכינים. אבל אומרת המשנה לא. לא פתחיה שמו, אלא מרדכי שמו. השפת אמת מפרש שזה הכוונה למרדכי היהודי, זה שבמגילת אסתר שביטל את הגזרה של המן והחשברוש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, הוא זה שהיה ממונה על הכינים. קודם כל, למה נקרא שמה, למה המשנה קוראת לו פתחיה? שהיה פותח דברים ודורשן ויודע ב-70 לשון, הוא היה בקיא בכל השפות בעולם, והוא היה יודע לפענח דברים שאף אחד לא הצליח לפתור. מה צריכים בשביל תפקיד כזה של קינים של עופות? מביאים אנשים לבית המקדש עופות בגלל שהם חייבים בגלל כל מיני סיבות. פה זה זב שרוצה לתאר את עצמו, צריך להביא בסוף ימי התאומה שלו קורבן קן של עופות לחטאת ולעולה. מביא קינים לעופות. מה צריך פה ממונה כל כך חכם ונבון בשביל התפקיד הזה? פה איזה יולדת רוצה לצאת גם כן מימי התאומה שלה, מביאה את הקורבנות, את הקינים האלה. אחד התנדב להביא קורבנות עולה. בסדר גמור, נקבל מהם את הקורבנות. מה צריך אדם כל כך מיוחד, המיוחד שבמיוחדים, שיהיה ממונה על הקינים? את השאלה הזאת שואל הפני משה שם על המקום, והוא מביא אותנו למשנה במסכת אבות המפורסמת. קינים ופתחי נידה, אין הן גופי ההלכות. פתחי נידה, כולם יודעים, הלכות נידה עם ההלכות המאוד מאוד רציניות שבשס. אבל מה יש בקינים? אין הן גופי ההלכות. אז מפרש שם, רבנו עובדיה מברטנורא, כותב שם, יש בהם הלכות חמורות. אם התערבבו עופות של קורבן זה בקורבן אחר, קורבן שצריך לעשות את ההקרבה שלו בחלק העליון של המזבח, עם הקורבן שצריך להקריב אותו בחלק התחתון של המזבח, אלו הם הלכות מאוד מאוד מורכבות, ולכן היו צריכים את פתחיה. וזה בעצם מסכת קינים. אנחנו נכנסים למסכת קינים עם הדברים שמוסיף שם התוספות יום טוב בפרקי אבות, והוא כותב שהסיבה שבדיוק רבי אליעזר בן חיסמא הוא זה שאומר שקינים הם הן גופי ההלכות ולא תנא אחר. אומר רבי אליעזר בן חיסמא לא היה בזמן שבית המקדש היה בנוי על תילו. הוא היה אחרי שבית המקדש נחרב. ואנשים שאלו בשביל מה ללמוד מסכת קינים? הרי מה זה מדבר המסכת קינים של העופות? של קורבן? אבל אין לנו את בית המקדש. מה אנחנו צריכים ללמוד את ההלכות האלה? אמר רבי אליעזר בן חיסמא, אין גופי ההלכות, צריך ללמוד את ההלכות האלה. למה? תלמוד בהם, כשאנחנו עוסקים בהלכות האלה, במקום עבודה. דווקא כשאין בית מקדש, חייבים יותר ויותר לעסוק בהלכות האלה, כדי להשלים. זה במקום העבודה. אפשר לומר שמתכוון התוספות יום טוב לומר במילים אחרות, שכל אחד ואחד מאיתנו, שעכשיו פונה ונותן את הכוחות שלו לעסוק במסכת הנפלאה הזאת, מסכת קינים, הוא הופך להיות הממונה על הקינים, הוא נכנס פה בעצם, הקדוש ברוך הוא ממנה אותנו, בתור אחד מהממונים המאוד מיוחדים שהיו בבית המקדש. אנחנו נהיה בעזרת השם מהממונים על העניין של הקינים. הקדוש ברוך הוא יפתח את ליבנו בתורתו, פתחיה על הקינים, יה זה הרי שם של הקדוש ברוך הוא, יפתח את ליבנו על הנושא הזה של הקינים, שנזכה בעזרת השם לעבור בכל הדרכים, בכל המשעולים, ברעיתות גדולה ובבקיאות עצומה, שנזכה בעזרת השם את שלושת הפרקים של המסכת הזאת, שבעצם כל פרק זה דף בפני עצמו, שלוש דפים, שלושה וחצי דפים, ובעזרת השם נזכה לזכות הנפלאה הזאת של להיות מהממונים על אחד מהתפקידים הגדולים שהיו בבית המקדש. התלמוד בהם זה במקום העבודה. במסכת קינים ישנם מושגים שאין אותם במקומות אחרים כמעט. יש בכלל קינים, מה זה קן? קן זה קן של עופות. כשאומרים במשנה במסכת קינים קן, הכוונה לזוג של עופות, כי אז היה מקובל שבכל קן יש שתי עופות. מכיוון שיש שתי עופות, אז קן הכוונה שתי עופות. עכשיו, יש מקרים מגוונים שאדם חייב להביא קן שלם של עופות. שני עופות הוא חייב להביא. אדם שהוא זב, תמת, תומת זיווה, בזמן שהוא נתאר הוא צריך להביא קן של עופות, אחד לעולה, אחד לחטאת, זווה, יולדת, ועוד ועוד מקרים שצריך להביא קן של עופות. המשנה שלנו, כשהיא רוצה להגיד קן של עופות, של חובה, היא קוראת לזה במילה אחת חובה. כשכתוב במסכת קינים את המילה חובה, זה במילים אחרות, שתי עופות שהאדם היה חייב להביא אותם, מכל מיני סיבות, או שהיה זב, זווה, יולדת וכו'. עכשיו, יש מה שנקרא נדבה. מה זה נדבה? זה גם כן קן של עופות, אבל מה? הם שניהם של קורבן עולה. עכשיו, יש מה שנקרא סתומה, ויש מה שנקרא מפורשת. מה ההבדל בין סתומה לבין מפורשת? כשאדם צריך להביא קן של חובה, אז הוא הולך פשוט מאוד ולוקח שתי עופות, קן של עופות. עכשיו, אחד צריך להיות לעולה ואחד צריך להיות לחטאת. אז אם בשעה שהוא לקח את הקן, הוא אמר מפורש, זאת לעולה, זאת לחטאת, ואז הוא עושה סימן על אחת מהם לדעת מה לעולה ומה לחטאת, זה נקרא קן מפורשת. זאת קן מפורשת זה בכל מקרה, בין אם הוא עשה סימן ובין אם לא, רק זה פשוט היצעה טובה שיעשה על זה סימן כדי שלא יתערבב לו. זה נקרא קן מפורשת. קן סתומה, זה הכוונה שבשעה שהוא לקח את הקן, הוא לא פירש איזה לעולה ואיזה לחטאת, לכן הוא לא יכול לפרש יותר, כי אין הקינין מתפרשות, זה כלל. אי אפשר לפרש בקן איזה לעולה ואיזה לחטאת, אלא או בשעת לקיחה, או בשעת עשיית כהן. או מתי שקונים, או מתי שלוקחים את העופות, אז אפשר להחליט זה לעולה, זה לחטאת, או מתי שנותנים את זה לכהן, וכשכהן מקריב, הוא יכול להגיד זה לעולה וזה לחטאת. אבל עד שהוא מקריב, זה נקרא כן סתומה. בסדר. מה זה כן מפורשת, כמובן? כשכן פירשו ואמרו, זאת לעולה וזאת לחטאת. יש כמובן עולה, ויש כמובן חטאת. קורבן עוף של עולה, קורבן עוף של חטאת. עכשיו, הקורבנות היחידים שאפשר להביא מעופות, זה או עולה או חטאת. מבהמות אפשר להביא את כל הקורבנות. המשנה פה, כשהיא מביאה את ההתחלה, בעצם המשנה א', היא למעשה הקדמה למסכת קינים. מביאה את המושגים של מסכת קינים. אז המשנה פה מביאה את שתי סוגי הקורבנות שיש בעוף, ומביאה גם את המקבילה שלהם בבהמה. וזה מאוד מעניין שהמקום איפה שמקריבים את העוף באותו קורבן, למשל קורבן עולה, אז המקום שמקריבים עולת העוף זה במקום אחד, והמקום שמקריבים עולת בהמה זה במקום אחר. וגם בחטאת אותו דבר, המקום שמקריבים חטאת העוף זה מקום אחד, והמקום שמקריבים חטאת הבהמה זה מקום אחר. מה פירוש מקום? הרי במזבח, בגובה של המזבח, באמצע הגובה היה שם מין חגורה כזאת אדומה, זה היה נקרא חוט הסקרה, זה היה מסמן עד פה זה החלק התחתון של המזבח, ומפה והלאה זה החלק העליון של המזבח. למה זה משנה? יש קורבנות שצריך לזרוק את הדם בחלק התחתון של המזבח, ויש קורבנות שצריך לזרוק את הדם בחלק העליון של המזבח, וזה מאוד מעכב. כי הנתנים למעלה שנתנם למטה, או הנתנים למטה שנתנם למעלה, פסולים. בסדר גמור. אז אומרת המשנה, חטאת העוף נעשין למטן. קורבן חטאת העוף, גם המליקה, שזה כמו שחיטה, שפשוט שחיטה, עושים בסכין בצוואר, מליקה עושים עם הציפורן בעורף. אז המליקה וגם בחטאת הרי יש גם הזעה שמזים את הדם כשהוא מקלח על גבי המזבח, וגם אחרי שהוא אומר לקלח, ממצים את מה שנשאר, דוחקים את הבשר למזבח, וזה נקרא מיצוי. אז גם המליקה, גם הזעה וגם המיצוי נעשות למטן. הכהן עומד על הקרקע של העזרה, וככה הוא מקריב את הקורבן חטאת העוף. וחטאת בהמה, דווקא הדם שלהם זורקים למעלה על הקרנות של המזבח. עולת העוף, זה הפוך בדיוק. העוף של עולה נעשית למעלה. המליקה והמיצוי של הדם עושים בחלק העליון של החוט הסקרה של המזבח. ועולת הבהמה, הדם נזרק דווקא למטה, למטה מחוט הסקרה. ומה שמשמעותי פה מאוד, ועם שינה בזה ובזה, שהוא זרק דם של חטאת העוף למעלה מחוט הסקרה, או דם של עולת העוף למטה מחוט הסקרה, אז הקורבן יהיה פסול. זה דבר ראשון. דבר שני, סדר קינים, כך הוא. בקינים יש שני דברים. יש קינים של חובה ויש קינים של נדבה. נתחיל עם חובה. החובה, גוזל אחד. אגב, אנחנו צריכים באמת ללמוד את הלשון פה, את השפה של המסכת הזאת. יש במסכת קינים מה שנקרא חובה. והמשנה עכשיו מפרשת מה זה נקרא. החובה זה גוזל אחד לחטאת ואחד לעולה. שבאדם צריך להביא קן של חובה, הוא צריך להביא שתי עופות, ואחד מהם יצטרך להיות עולה ואחד מהם יצטרך להיות חטאת. ויש סוג אחר של קן שנקרא בנדרים ונדבות. אדם או שהוא נדר נדר, או שהוא נתן נדבה, תכף נראה את ההבדל בין נדר לבין נדבה, אז הוא גם כן צריך להביא קן של עופות, ואז מה? כולן עולות, אין פה חטאת, יש רק שתי עולות. וכאן המשנה מפרשת את ההבדל בין נדר לבין נדבה. איזהו נדר? האומר, הרי עליי עולה. כשבאדם קיבל על עצמו שהוא חייב לדאוג להביא בחיים שלו מכאן ולהבא קורבן עולה. ואיזהו נדבה? האומר, הרי זו עולה. שהוא פשוט לוקח איזשהו עוף, אומר, זאת תהיה עולה. אז את כל ההתחייבות שלו הוא בעצם הכניס בתוך אותה עוף. ומה ההבדל כמובן? מה בין נדרים לבין נדבות? ההבדל הוא מאוד פשוט. שהנדרים מתו או נגנבו אחרי שהפרישו אותה, באחריותם, אתה הבאת קורבן עולה או לא הבאת קורבן עולה? הפרשתי, הבאת, הקרבת, כל זמן שלא הקרבת, הנדר עדיין עליך. אבל נדבות, אני לא אמרתי שאני הולך להביא עולה, אמרתי שזאת תהיה עולה. אז אם מתו או נגנבו אחרי שהפריש אותם, אין חייב באחריותם, כי הוא נדב אותם, ואם הם מתו, הם מתו העולות, אבל הוא לא מחויב יותר בשום קורבן. ממשנה ב' אנחנו למעשה דנים עד סוף הפרק על ארבע סוגי תערובות שהתערבבו קורבנות של עוף ביחד. למעשה הארבע תערובות האלה כדאי מאוד לדעת אותם, כי אותם ארבע תערובות שאנחנו מדברים עליהם עכשיו בפרק א', אנחנו נדבר עליהם גם בפרק ג', בפרק השלישי, אלא שבפרק א' אנחנו מדברים ברגע שאדם בא לשאול, הכהן שהתערבבו לו כל העופות, בא לשאול את הרב, מה עכשיו אני עושה עם הקורבנות האלה? בפרק ג' אנחנו נדון מה יקרה אם הוא לא שאל את הרב, והוא הלך והקריב על דעת עצמו מה היה הדין אז של כל הקורבנות. אבל למעשה אנחנו עוסקים כאן בארבעה סוגי ספקות. הספק הראשון, ארבעה סוגי תערובות. התערובת הראשונה, זה מדברים על קורבן שאנחנו יודעים את שמו, שיתערבב עם קורבן אחר שאנחנו גם יודעים את שמו. לא מדברים פה על קן סתומה שהזכרנו קודם, שהפרישו פה שתי עופות, לא יודעים איזה ביניהם עולה, איזה ביניהם חטאת, ורק בשעת ההקרבה נחליט. אנחנו יודעים, זאת עולת העוף וזאת חטאת העוף. ועל זה, אם הם יתערבבו, ימותו כולם. למה? אתה לא יכול להקריב אותם. כי אתה לא יודע על כל עוף ועוף שאתה מרים ואתה בא להקריב, האם הוא עולה או שהוא חטאת. ואם הוא עולה, אתה צריך לעשות את העבודה בחלק העליון של המזבח. אם הוא חטאת למטה, אז אתה לא יכול להקריב. זה הרי מעכב, לכן ימותו. הספק השני, זה החלק השני של משנה ב', הוא מדבר שהתערבבו קינים, קן מפורשת בקן סתומה. דיברנו על ההבדל בין מפורשת לבין סתומה, שיש פה קן אחת שאנחנו יודעים בדיוק, זאת עולה וזאת חטאת, וקן אחרת שאנחנו לא יודעים. אחד מהם חייב להיות עולה ואחד מהם צריך להיות חטאת. ואז ברגע שהתערבב פה לדוגמה, עולה שהתערבבה בקן סתומה, או שהתערבבה חטאת בקן סתומה, אז ההלכה תהיה הלכה שונה לגמרי, הלכה מעניינת. אנחנו נקריב כמניין החובות, כמניין העולות שבחובה, או כמניין החטאות שבחובה. אם נכנס קורבן עולה בתוך קן סתומה, אז אנחנו נקריב כמניין העולות שבחובה, ואם זה חטאת שנכנסה בסתומה, אז כמניין החטאות שבסתומה. מה פירוש? הרי, נאמר, יש פה, נדבר על שתי קינים של סתומה. יש פה בעצם ארבע גוזלים, ארבע פרידות. כן? שתי קינים, כל קן שתיים, ארבע פרידות. והן סתומות, שתי קינים סתומות, אנחנו לא יודעים עדיין איזה עולה ואיזה חטאת. שתיים מביניהם צריכים להיות עולה, שתיים מביניהם צריכים להיות חטאת, ונכנס פה קורבן עולה, אנחנו נקריב רק שתי עולות מתוך כל החמישה פרידות האלה. למה? אנחנו לא יכולים להקריב שלושה מביניהם, בגלל שיכול להיות שהשלישי שאנחנו מקריבים זה בעצם הקורבן השני. אם נאמר, חטאת שהתערבבה בסתומה, בשתי קינים סתומות, חטאת שהתערבבה בשתי קינים סתומות, אם אתה תקריב יותר משתי חטאות, משתיים לחטאת, אז בעצם אם אתה מקריב שלוש למשל לחטאת, אז יכול להיות שהשלישי שאתה מקריב הוא בעצם כבר אמור להיות קורבן עולה, כי הרי הכלל הוא שברגע שיש לך כן סתומה, אם אתה פירשת על אחד מהם שהוא יהיה לעולה, אוטומטי הבן זוג שלו נהיה חטאת. עכשיו, ברגע שאתה פירשת על שתיים שהם עולה, אז השתיים האחרים הם חטאת. אם אתה מקריב שלושה לחטאת, בגלל שהרי נכנס פה עוד חטאת, הרי היה פה שתי קינים סתומות, שבעצם ארבע גוזלות, שתיים חטאת, שתיים לעולה, והתערבב פה חטאת אחת. עכשיו אנחנו נקריב נאמר שלוש לחטאת, יכול להיות שהשלישי שאתה מקריב לחטאת הוא בעצם עולה, אבל אם אתה מקריב שתיים, אז אין לך בעיה. כי ברגע שאתה מקריב שתיים, אז זה בטוח חטאת, או שזה מהקן הסתומה, שעדיין לא קבוע אם זה חטאת או עולה, בכל מקרה שתיים מתוכם צריך להיות חטאת, או שזה האחד חטאת שנכנס, אבל בכל מקרה אתה יכול לקריב אותו לשם חטאת, אין בזה שום בעיה. והתערובת השלישית, זה ברגע שיש כאן שתי נשים, או שתי אנשים, שהביאו ביחד, כל אחד מהם הביא קן של עופות, והתערבבו שתי הקנים ביחד, אז זה אנחנו בעצם עוסקים במשנה ג' שעל זה ההלכה היא שמקריבים חצי מהעופות מקריבים על גבי המזבח. דיינו, אם נאמר יש כאן כל אישה הביאה נאמר שלושה קינים, אז כל קן זה הרי שניים, אז כל אחת הביאה שישה קינים, אז יש לנו פה 12 קינים, אז אנחנו מקריבים שישה מתוכם, שלושה לשם עולה ושלושה לשם חטאת, תכף אנחנו נסביר גם למה. ומקרה הרביעי הוא מאוד דומה, גם כן שתי נשים, רק שאחת לדוגמה הביאה קן אחד, והשנייה הביאה שני קינים, או שאחת הביאה שניים, השנייה הביאה שלושה, זה קינים לא שווים. אם במקרה, בתערובת השלישית מדובר שיש כאן שתי אנשים מתערבב להם את אותו כמות של קינים, אז הדין הוא שמקריבים חצי מביניהם. אבל ברגע שהתערבבו פה כמות שונה, אז הדין בזה יהיה שונה, מקריבים את המועט שביניהם. אם לדוגמה התערבב כאן קן אחד בשתי קינים, קן של אישה אחת בשתי קינים של אישה אחרת, אז נקריב רק כמניין קן אחד ולא כמניין שתי קינים. אנחנו גם את זה נבאר בעזרת השם, זה המקרה השני במשנה ג'. ובכן, אומרת המשנה, תחילת משנה ב', שבו היא מדברת על התערובת הראשונה, שהתערבבה עולה בחטאת או חטאת בעולה. חטאת שנתערבבה בעולה, יש פה חטאת שהיא ברורה שהיא חטאת העוף, שהיא התערבבה באחת שהיא בוודאי עולת העוף. או ועולה שהיא התערבבה בחטאת, עולת העוף שהיא התערבבה בחטאת העוף. אפילו אם התערבב גוזל אחד של חטאת בריבו ב-10,000 גוזלות של עולה, או להפך, אחת של עולה ב-10,000 של חטאת, ימותו כולם, כמו שאמרנו, אנחנו לא יודעים על כל אחד מהם אם הוא עולה או חטאת, אז אי אפשר להקריב אותו. עכשיו, התערובת השנייה, התערובת השנייה אמרנו זה שאנחנו יודעים בוודאות על העוף שהתערבב ואנחנו יודעים אם הוא עולה או שהוא חטאת, זה מפורשת, אבל התערובת היא סתומה, אנחנו לא קבענו עדיין עם איזה מביניהם עולה ואיזה מביניהם חטאת. חטאת שנתערבבה בחובה, חובה זה הכוונה קינים של חובה של יולדת או של זווה, שצריכה להביא אחד לעולה ואחד לחטאת, אבל פה אנחנו מדברים על כן סתומה, אנחנו לא יודעים עדיין איזה מביניהם עולה ואיזה מביניהם חטאת בתוך החובה הזאת, אין כשר אלא כמניין חטאות שבחובה. לדוגמה, חטאת העוף התערבבה בשתי קיני חובה של אישה אחת. כל כן, שתי גוזלות. שתי קינים, ארבע גוזלות. שניים מהם עולה, שניים מהם חטאת. פה התערבב חטאת בתוך הקן הזאת, מקריבים מתוכם שתי חטאות. אתה לא יכול להקריב יותר משתי חטאות, כמו שביארנו, כי אם תקריב, ברגע שאתה מקריב שתי חטאות, בכל מקרה דיינו, ממה נפשך, אתה הקרבת פה בוודאי שתיים לשם חטאת, שהם באמת יכולים להיות חטאת. כי אם אנחנו מדברים פה על העופות של הקינים, הרי יש לך פה למעשה ארבע גוזלות, שניים מתוכם צריכים להיות חטאת. עדיין לא החלטנו מי מביניהם יהיה חטאת ומי מביניהם יהיה עולה. עכשיו החלטנו שהם יהיו החטאת. ואם תגיד לא, אולי זה בעצם לא, אולי זה החמישי, אולי זה זה שהתערבב. טוב, נו, זה שהתערבב הוא גם כן היה חטאת. אז שתיים אתה יכול בכל מקרה להקריב לשם חטאת. נו, אז מה בעיה להקריב אם כן שלושה לשם חטאת? הרי אתה אומר שאחד, שהרי יש פה שתיים לחטאת ועוד אחד שהוא היה חטאת בכל מקרה. לא. למה? כי איך אתה יכול להיות בטוח שהשלושה האלה שאתה מקריב הם באמת חטאת? אולי בעצם שתיים הם חטאת, אבל אולי השלישי הוא בכלל מהעולה. אולי מהקן של החובה שממנה כבר הפשת שתיים. אולי בעצם כל השלוש אתה מקריב מהחובה, ומהחובה צריך להקריב רק שתיים לשם חטאת. לכן אי אפשר להקריב יותר משתיים. וכן, עולה שנתערבבה בחובה, אין כאשר לעולות, מניין עולות שבחובה. אותו דבר, אם העוף שהתערבבה היא לא הייתה חטאת, אלא הייתה עולה, אותו דבר, אנחנו אומרים שהם מקריבים כמניין החובות שבעולה, זאת אומרת, כמניין העולות שבחובה. דיינו, ברגע שיש לנו פה, כמו בקודם, ארבע גוזלים, ארבע פרידות, שתיים אמורים להיות לעולה, שתיים אמורים להיות לחטאת, נכנס פה קורבן עולה, עוף של קורבן עולה, אז אנחנו למעשה אומרים ששתיים מתוכם יקרבו לעולה, וממה נפשך? בכל מקרה, ודאי שזה יהיה קשר. אם בעצם שתיים האלה מהחובה, אז שתיים אמורים בכל מקרה להיות קורבן עולה. ואם אחד מהם הוא של זה שיתערבב, אז הוא גם יכול להיות קורבן עולה. אבל שלושה אי אפשר להגיד שנקריב קורבן עולה, כי אולי השלישי בעצם יהיה החטאת, שאותו אי אפשר להקריב לעולה. בין שהחובה מרובה ונדבה מועטת, בין אם אתה מדבר כאן שהכינים היו יותר, וזאת שהתערבבה הייתה קצת, כמו המקרה שדיברנו, שרק עולה אחת התערבבה פה בשתי קינים, ובין שהנדבה מרובה וחובה מועטת, אפילו אם נאמר, היה פה יותר עולות שהתערבבו בפחות קינים של חובה, כלומר, יש פה סך הכל כן של חובה אחת, והתערבב 10 עולות, עדיין הדין יהיה אותו דבר, שמה שאנחנו מקריבים רק כמניין העולות שבחובה, לא יותר מזה, כי תמיד אתה תקריב אחד יותר, אולי אתה מקריב את החטאת בעצם. ובין ששתיהן שוות, כמובן, אם הוא נאמר, היה לו פה אותו מניין של עולות, אותו מניין של קיני חובה, אותו דבר, תמיד אנחנו מקריב כמניין, אם נאמר, התערבב עולה בקינים, כמניין העולות שבחובה. ואם חטאת התערבבה בקינים, כמניין החטאות שבחובה. תמיד הדין יהיה אותו דין. המשנה מדגישה את זה, כי בפרק ג' אנחנו נראה שאם הוא לא בא להימלך, אז הדין יהיה שונה. אם הוא לא בא לשאול אותנו מה לעשות, הכהן, והוא עשה על דעת עצמו, אז זה כן יהיה הבדל בין המקרים שהזכרנו עכשיו, מה היה יותר, העולה או הקינים. משנה ג' עוסקת בשתי התערובות השניים, זאת אומרת, בתערובת השלישית והרביעית. מדובר פה כמובן על שתי נשים. תערובת אחת שכל אישה יש לה את אותה כמות של קינים כמו שיש לאישה השנייה, והתערובת הרביעית, השנייה במשנה הזאת, זה שכל אישה הביאה כמות אחרת של קינים. אז נתחיל עם הכמות הזהה. במה דברים אמורים מה שהזכרנו עד עכשיו? זה בחובה ובנדבה. קיני חובה שחצי אמור להיות עולה, חצי אמור להיות חטאת, שהתערבב עולה, שזה בעצם נדבה. אבל בחובה שנתערבבה זו בזו, יש פה את רחל ולאה לדוגמה. רחל הביאה קינים סתומות, ולאה הביאה קינים סתומות. אז ככה, בין אם אחת היה לה קן אחת לזו ואחת לזו, זאת אומרת, המשנה פה בעצם אומרת שזה לא משנה כמה קינים יש לכל אחת מהאנשים, הרעיון הוא אבל שיש לשתי אנשים את אותה כמות של קיני חובה. אז בין אם יש אחת לזו ואחת לזו, בין אם זה שתיים לזו ושתיים לזו, בין אם זה שלוש לזו ושלוש לזו, בכל מקרה, מכיוון שיש פה חצי עופות של אישה של רחל וחצי של לאה, הדין הוא יהיה אותו דין. הרי חצי פה זה עולה וחצי פה זה חטאת. ואתה לוקח פה את כל הקינים, לא משנה של מי זה. כל קן יש אחד עולה ואחד לחטאת. אז כמה קינים שיש פה, חצי יהיה לעולה וחצי יהיה לחטאת. ולכן, מחצה כשר ומחצה פסול. חצי מהתערובת אתה יכול להקריב אותו, איך אתה מקריב אותו? למעלה או למטה? התשובה היא, חצי למעלה וחצי למטה. זאת אומרת, יש לך פה, נאמר במקרה של, נלך על הכי הרבה, שלוש קינים לכל אחת, אז שלוש קינים, כל קן יש שתי עופות, סך הכל שש גוזלים, שש פרידות. אז כל אחת מביאה שש פרידות, סך הכל יש פה 12 פרידות, שתי נשים. אז אנחנו בעצם אומרים שחצי מקריבים, דהיינו שש פרידות מקריבים. עכשיו, למה מקריבים אותם? אז שלוש מתוכם לעולה, ושלוש מתוכם לחטאת. למה באמת? למה אתה חייב להקריב דווקא שש? כי למעשה, כשאתה מקריב, קודם כל ככה, כשאתה מקריב שש, אתה ודאי עושה טוב. למה? כי למעשה, כי למעשה, ברגע שאתה מקריב את השלוש לעולה ואת השלוש לחטאת, בוודאי ובוודאי שזאת שהקרבת לעולה היא באמת עולה, וזאת שהקרבת לחטאת היא באמת חטאת. כי הרי בעצם כל הקורבנות האלה אמורים להתחלק פה חצי חצי. חצי פה אמור להיות עולה וחצי פה אמור להיות חטאת. מה כל הבעיה שלנו? למה אנחנו באמת לא מקריבים את הכל, חצי לעולה וחצי לחטאת? כי אולי בעצם אתה לוקח את כל השש של, 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 של אישה אחת, ואתה מקריב את כל השש של אישה אחת, אם אתה תקריב את כולם למעלה לדוגמה, אז אתה מקריב פה גם עולה וגם חטאת של אישה אחת למעלה. לכן אתה חייב להקריב את המינימום. זאת אומרת, ברגע שאתה מקריב, יש לך פה 12 גוזלות, 6 של רחל, 6 שלה, הקרבת 3 למעלה, 3 למטה, אז גם אם הכל היה של אישה אחת, אז עדיין הקרבת 3 למעלה, 3 למטה. ולכן זה בסדר. ואם תקריב אפילו 7 גוזלות, אז הגוזל השביעי יכול להיות שבעצם אתה מקריב כאן רביעי למעלה. זאת אומרת, יכול להיות שבעצם הגוזל השביעי, אחרי שעשית 3 גוזלות של עולה למעלה, יכול להיות שהגוזל השביעי שאתה עושה למעלה, אולי הוא בעצם אמור בכלל להיות חטאת העוף של אותה אחת שהקרבת את 3 הגוזלות שלה למעלה. אתה לא יכול להקריב את הכל למעלה, כי הרי כל אישה, אי אפשר להקריב לה יותר מ3 למעלה, כי הרי יש להם 3 קינים סך הכל, כל אחת מהם. אחרי שהקרבת 3 קינים לאחת למעלה, הקרבת 3 עופות לאחת למעלה, אם תקריב עוד אחת למעלה ויהיה של אותה אחת, אז בעצם הקרבת לה כבר חטאת. כי הרי אחרי שהקרבת 3 למעלה, קבעת אותם לעולות, ועכשיו השלוש שנשארו לאותה אחת, הם אמורים להיות חטאות. אם תקריב עוד אחת למעלה, הקרבת חטאת למעלה. לכם אין ברירה, אלא רק חצי להקריב, ומאותו חצי, חצי עולה, חצי חטאת. מצוין. הלאה. התערובת הרביעית והאחרונה, אחת לזו ושתיים לזו. אם רחל, לדוגמה, הביאה קן אחד, ולאה הביאה שתי קנים, ושלוש לזו, או אחת לזו ושלוש לזו, דיינו, רחל הביאה אחד ולאה הביאה שלוש, או ועשר לזו ומאה לזו, רחל הביאה 10 קנים, ולאה הביאה 100 קנים, אז ההלכה היא תהיה שהמועט כשר. הכהן מקריב מתוך התערובת רק כמניין הקינים שבמיעוט. לדוגמה, אם היה רחל הביאה 10 ולאה הביאה 100, אנחנו נקריב רק 10. 5 למעלה ו5 למטה. כי אם אתה תקריב, זאת אומרת, לא, אם יש פה 10 קינים, אז כל קן יש בעצם זוג, אז יש פה 20 גוזלות הכי קצת. אז 10 למעלה ו10 למטה. אבל לא 11 למעלה. למה? כי יכול להיות שכל ה10 שהקרבת למעלה היו שייכים לאותה אישה, ובעצם עכשיו יוצא שהעשר האחרים שלה צריכים להיות למטה, ואם אתה תקריב עוד אחד למעלה, אולי אתה כבר מקריב חטאת למעלה שזה עשו. ועל זה אומרת המשנה, בין אם יתערבו קינים משם אחד, ששם אחד הכוונה על סיבה אחת של קורבן, כמו שנראה תכף במשנה הבאה, שמפרשת מה זה נקרא שם אחד, ששניהם מפרישו על לידה, גם רחל ילדה וגם לאה ילדה, ושתי מביאים עכשיו כן בגלל יולדת, ובין משני שמות, שרחל הפרישה על לידה, ולאה הפרישה על זיווה או הפוך, לא משנה. ובין מאישה אחת, בין משתי נשים, יכול להיות שבעצם רחל הביאה שתי קינים, אחד על זיווה ואחד על לידה, ויכול להיות שזה שתי נשים שהביאו על לידה. ואז המשנה מפרשת במשנה ד' מה באמת הכוונה של סוף הדברים שעכשיו אמרנו. כיצד משם אחד? מה פירוש שם אחד? לידה ולידה, אישה שהפרישה כן על לידה אחת, ועוד כן על לידה אחרת, זה יכול להיות אותה אישה גם. עכשיו הקינים יתערבבו, אז הדין יהיה כמו שאמרנו. ובין אם יתערבבו זיווה וזיווה, זה גם כן נקרא שם אחד. על זיווה אחת ועל זיווה אחרת מביאה שתי קינים. זה נקרא משם אחד. מה זה משני שמות? אם היא מביאה כן אחד על לידה וכן אחד על זיווה. מה זה נקרא שתי נשים? כיצד שתי נשים? על זו לידה ועל זו לידה. רחל ילדה ולאה ילדה. כל אחת מהן מביאה כן לידה. או על זו זיווה ועל זו זיווה. או שרחל היה לזיווה ולאה היה לזיווה. אז הם באים משם אחד של שתי נשים, ויכול גם להיות שתי נשים ושתי שמות, שרחל מביאה על זו לידה ולאה מביאה על זו זיווה. זה גם כן, אם יתערבבו הקינים, הדין יהיה אותו דין. אומרת המשנה חידוש גדול. רבי יוסי אומר, שתי נשים שלקחו קיניהם בעירוב, שותפות, או שנתנו דמי קניהם לכהן, נתנו לכהן כסף, לך תקנה בשביל שתינו, כל אחת כן. ותקריב את זה. לאיזה כן שירצה כהן יקריב את כולה חטאת, הוא יכול להקריב כן שלם רק לחטאת, ולאיזו כן שירצה כהן יקריב את כולה עולה, לשם שתי אנשים, כי כל אחת צריכה עולה וחטאת, אפשר להקריב כן שלם לעולה, עולה אחת לזאת ועולה אחת לאישה השנייה, וכן שלם לחטאת, חטאת אחת לאישה הזאת וחטאת אחת לאישה השנייה, בין משם אחד, בין אם שניהם מביאים למשל הלידה, זאת ילדה וזאת לידה, ילדה, ובין משני שמות, גם אם זאת מביאה הלידה וזאת מביאה על זיווה. עכשיו, רבי יוסי למעשה, נראה שהוא סובר, יש ברירה, זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אתה קובע בתור כהן, ומתברר כבר מההתחלה מה היה הכוונה של אנשים כשהם הביאו את הכינים האלה, כשהם הפרישו את הכינים האלה, הם התכוונו שמה שאתה עכשיו עשית לעולה, הם התכוונו מאז כבר שזה יהיה עולה, ומה שאתה עשית עכשיו חטאת, הם התכוונו כבר בהתחלה שזה יהיה חטאת. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שרבי יוסי לא סובר שאפשר עכשיו לקבוע מעכשיו מה היה אז, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים עכשיו לעשות מעשה והתברר שזה כבר מה שהיה אמור להיות בהתחלה, כי רבי יוסי סובר אין ברירה. ולכן אומרים שזה פשוט מאוד יכול להיות שמדובר פה שאנשים עשו תנאי ביניהם, ככה הגמרא מוקימה את זה במסכת עירובין, כל המפרשים פה מביאים את זה, שהם עשו תנאי ביניהם שהכהן יוכל להקריב איזה עוף שהוא רוצה לשם איזה אישה שהוא רוצה, ולכן הוא יכול פשוט מאוד לקבוע, זה יהיה עולה לרחל, זה יהיה עולה ללאה, זה יהיה חטאת לרחל, זה יהיה חטאת ללאה. ועד כאן דף חף ב'.